אזהרת טריגר. בפרק זה יתקיים דיון אודות אלימות בשדה הלידה על כל סוגיה. כמו כן, ישנן בפרק קטעי עדויות מוקלטות. אנחנו מצידנו מרגישות מחויבות להקליט פרק בנושא חשוב שכזה, למען העלאת המודעות לבחירתך. לא, אבל אפשר אולי להגיד את מה שאני כאילו אומרת על האבסורד הזה שאנחנו כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר עכשיו מחנכים אותנו לדבר על האיבר הפרטי ועל השמירה, וגם באמת האיבר הזה הוא מאוד מאוד מוסתר ומסתורי, ואנחנו בונות את זה מגיל צעיר, ככה את השיח, אבל אז אנחנו נכנסות לבדיקה גניקולוגית או לחדר לידה, ופתאום האיבר הזה,
מותר.
הוא נחלת הכלל, הוא פרוץ, נכנסים, יוצאים, מחדירים, כאילו חותכים, ואז כאילו יש איזשהו...
דיסוננס
מטלטל. ואז אני רוצה להגיד, אז בעצם כל אחת יכולה לחוות שמה, יש שמה פוטנציאל לחוויה מאוד מאוד קשה.
בלידה הראשונה שלי, שעתיים אחרי לידה, הוא נולד, לקחו אותו. תראו, זה היה הפרוטוקול. הגעתי לתינוקיה, אחות בתינוקיה, היא לא הרשתה לי לגעת בילד שלי. עכשיו, סך הכל הוא היה בסדר גמור, אבל אז, בשנת 2001, לא שמעו על אפס הפרדה. ולמרות שהתנגדתי, כל התינוקות וגם התינוק שלי עברו לתינוקיה להשגחה, כי זה הפרוטוקול, אבל לא רק זה, האחות שמה הגדילה והיא תרגמה את הפרוטוקול, היא לא אשרה לי להוציא את התינוק שלי מהריסה. ואני, כמו ילדה טובה, עומדת שם, ליד ההריסה, ובוכה, ואני לא יכולה לחבק אותו. ותראו, לא הייתי ילדה, הייתי אישה בוגרת, בת 30. תגידי, זה נחשב אלימות מילדותית, או אולי זה רק הקטנה וביטול?
אני יכולה להגיד לך שהיה לי מקרה דומה עם הבן השני שלי, וזה היה אותו דבר, ואני זוכרת את עצמי עומדת מול הרופאה, ובוכה בעצמי, וכבר לא יודעת מה לעשות, ואני יודעת להתווכח, ואני יודעת לריב. והכל, אבל ועדיין את איכשהו משותקת בתוך הסיטואציה הזאת. אני חושבת שזה בעיקר איזושהי תופעה שיש ברפואה בכלל, שכשאנחנו נהיות מטופלות, אנחנו מאבדות את כל מי שאנחנו, אנחנו פתאום נהיות איזה מין נשים שלא יודעות מה הן רוצות ולא מבינות, ולא מבינות מה טוב ומה רע, וזה פוגש אותך אחרי זה לאורך ההיסטוריה שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, גם כשאני באה עם הבן שלי ומספרת על זה שהוא לא מרגיש טוב, ואומרים לי את מגזימה, או להפך, את לא מתרגשת מספיק, אני חושבת שלנסות להגדיר אלימות מילדותית כמשהו שהוא חכיד ונכון לכולם, זה ניסיון שהוא לא נכון לעשות, כי חלק מהרצון הוא לפתוח את השיח ולא לסגור אותו. אז לכן אני לא יודעת אם זה אלימות מילדותית, אבל זה בהחלט חוויה פוגענית.
היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
נמצאת איתנו פה היום עורכת דין רותם אלוני דודוב, שלום לך. רותם מייצגת נפגעות ונפגעי עבירה ורשלנות רפואית, והתכנסנו היום כדי לדבר על הזכויות שלנו ועל אלימות בשדה הלידה.
אז אולי רגע נגיד כמה מילים על המושג הזה. אז הוא מוזכר לראשונה בחוק בדבר זכויותיהן של נשים לחיים חופשיים מאלימות, שנחקק, לא תאמינו, בוונצואלה בשנת 2006.
באמת מפתיע, גם השנה וגם המקור, המדינה. הייתי בטוחה שזה יגיע דווקא משוויץ.
אז החוק מפרט 19 סוגים של אלימות נגד נשים, אלימות מילדותית, מוגדרת כ, ואני ממש מצטטת, ניחוס הגוף ותהליכי רבייה של נשים על ידי אנשי הבריאות, המתבטא בדה-הומניזציה, בניצול לרעה של רפואה, פתולוגיזציה של תהליכים, להפוך אותם לפתולוגים, ומביא לאובדן האוטונומיה והיכולת של נשים להחליט באופן חופשי על גופן ועל המיניות שלהם, תוך כדי השפעה שלילית על איכות החיים.
רותם, איך את מגדירה אלימות מילדותית? במילים שלך.
אני חושבת שהאלימות מילדותית היא כל פעולה רפואית, האמת היא שכל פעולה שנעשית בגופה של האישה או בסביבתה של האישה, שהאישה לא נתנה את ההסכמה שלה אליה.
אני חושבת על אותה אישה שבחרה לשמוע את הפרק הזה עכשיו, אנחנו יכולות לדבר דברים מורכבים, איך בכל זאת אנחנו יכולות לדבר על הנושא הזה מבלי להפחיד מדי, או בכלל להפחיד?
ידע הוא כוח. וככל שאנחנו יודעות יותר, אנחנו גם מפחדות פחות. כשאת יודעת לקראת מה את הולכת, את יודעת מה יכול לקרות, אי-הוודאות קטן, ואיתו הכוח והשליטה, שזה אחד מהמאפיינים באלימות מילדותית, ובכלל בפגיעות בטיפול רפואי, זה אי-הידיעה. אז אני חושבת שלהפך, הנושא הזה לא צריך להפחיד, הוא מחזק כשמדברים עליו. וגם אני מאוד מקפידה לדבר על הדברים האלה בצורה שהיא לא מאיימת ולא מפחידה, אלא מעניקה כוח ומעניקה ידע, ומהמקום הזה לדבר, ואני חושבת שניסיון החיים שלי הוכיח שזה הרבה פחות מפחיד.
אבל בוא רגע נחשוב עלייך. את, לפני הלידה הראשונה שלך, הרגשת שאת יכולה לקחת החלטות מושכלות, הבנת?
הכינו אותך, להבין את הז'רגון, את הזכויות.
אז אני קצת חריגה בעניין הזה, כי אני הייתי אז עורכת דין לרשלנות רפואית. אז אני באתי עם רשימה של כל הדברים הרעים שיכולים לקרות לי בלידה, כל הדרכים שהרופאים יכולים לטעות, לפשל. זאת אומרת, הכל היה לי מאוד מאוד ברור, אז אני דווקא באתי ממקום של, לטעמי, אפילו ידע מיותר. כי בסוף, לידה זה אירוע טבעי, שהרופאים בסך הכל צריכים לא להפריע לו, או בנקודות מסוימות לעזור, אבל זה אירוע שקורה מעצמו בסך הכל. אבל אני כן נערכתי מבחינתי, אני באתי עם אמא שלי ללידה, והחברה הכי טובה שלי ילדה אותי, היא הייתה אז סטודנטית לרפואה בבית חולים, ואנחנו יצרנו איזשהו וואי מאוד מאוד נשי, אמנם הבן זוג שלי היה שם, אבל הוא כאילו נכנס לתוך הוואי בזה, אז החוויה שלי, באתי עם המון ידע והמון שליטה על הסיטואציה, בגלל הדמויות האלה, ואני גם היום כל פעם ששואלים אותי, אחד מהדברים המרכזיים שאני אומרת, זה כשאם את באה ללידה, את צריכה לבוא עם אישה, מלווה, שאת צומחת עליה, שברגע האמת, כשאת כבר לא תוכלי, או תרגישי שאת נסערת, או משהו כזה, היא תוכל לעמוד שם, ולשמור על כל הדברים שאת רצית, כמה שעות קודם, כשעוד היית מסוגלת לעמוד על שלך. ואני חושבת שזה מאוד משנה, גם מבחינת הצוות דרך אגב. גם הצוות הרפואי מתנהל אחרת, כשיש אישה אסרטיבית שמנהלת את העניינים. הם יגידו שלא, אבל זה לגמרי כן.
אני ככה, יש לי ויז'ן של כלוב של לביאות שהייתם שם עם הטלטלים של הארבעה. ברמה המקצועית, את עוסקת לרוב בהליכים פליליים שהנושא שלהם זה פגיעה מינית. את רואה את הקשר בין הדברים?
אז קודם כל חשוב לי לחדד את זה, אני לא עוסקת דווקא בתחום הפלילי. עיקר העיסוק שלו בתחום האזרחי. במקום שבו באמת הפגיעה מותירה נזק, ואנחנו עוסקות בעיקר בנזק שנגרם. ולכן מבחינתי, זה לא כל כך משנה אם הפגיעה קרתה כי מישהו ביצע אקט מכוון של פגיעה, או מישהו שעשה את זה כי הוא פשוט אין לו תודעה מספיק מפותחת, או כי לא היה לו אכפת, או כי הוא חושב שהוא עושה את הדברים יותר טוב. אני לא יודעת כמה בחוויה של האישה משנה אם מי שפגע בה התכוון לזה, או לא התכוון לזה. בסוף היא חווה את החוויה הזאת כפגיעה.
כן, ואנחנו מקליטות את הפרק הזה, כי יש תחושה שזה קורה לא מעט, ולא מספיק מדברים על זה, ולרוב אני יכולה להגיד שאני מרצה על הנושא של אלימות מילדותית, בפני צוותים, ותמיד אומרים לי, אצלנו זה לא קורה. אצלנו אין מקרים כאלה. אז ממש חשוב לנו להציף את זה, ולדבר על איפה ואיך זה קורה.
ראיינו גם את פרופסור שרה כהן שבוט מאוניברסיטת חיפה, שהיא מנהלת תוכנית ללימודי נשים ומגדר. היא גם פילוסופית וחוקרת אלימות מילדותית, והיא טוענת שזה בכלל אלימות מבנית.
אלימות מילדותית היא, כמו שאמרתי, אלימות מבנית. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים רק או לא במיוחד על זה שהאנשים שעובדים בלידה או שמטפלים בלידות הם אלימים. בפני עצמם, או רוצים להריע ליולדות, או רוצים להפעיל אלימות, אלא יותר מדובר פה על איזושהי מערכת שעובדת בצורה כזאת, שבדרך כלל לא מאפשרת לנשים להפעיל את הסוכנות שלהם בלידה, הרבה פעמים עושה מהם אובייקט, הופכת אותם לחפץ שבעצם צריך להוציא ממנו תינוק בריא.
כלומר, מה שהיא אומרת זה, לא שאנשים הם אלימים, אלא שזאת לא אלימות מכוונת, פשוט מערכת שלא מאפשרת לנשים לפעול, ועדיין נעשים דברים בניגוד למה שאנחנו רוצות.
נכון, כי המערכת לא בנויה לאפשר אוטונומיה של מטופלת. היא לא בנויה ככה, זאת אומרת, המערכת בנויה קודם כל לשמור על עצמה, זה דבר ראשון, וכל רופא או כל מיילדת או כל רופאה, זה לא משנה, פועלים קודם כל כדי להיות בטוחים שהנזקים שעלולים להיגרם לגוף של האישה, במנותק מהרגש של האישה או מהנשמה של האישה, יהיו מינימליים. היו תיקים שהגיעו אליי עם נשים שבאמת הרסו להם את הגוף, אבל אמרו לה, על מה את מתלוננת? מזל שהתינוקת יצא בריאה. ובזה מחקו את כל החוויה האישית שלה, את כל הזכות שלה לחיות חיים טובים ועם גוף שהיא יכולה להיות שלמה איתו.
דומיניים.
והם באמת מרגישים עם זה טוב. זאת אומרת, אם תשאלי את הרופאים בסוף היום, האם זה היה יום טוב או לא טוב, הם יגידו לך, זה היה יום טוב. הצלנו את התינוק, זה שגמרנו את האמא בדרך, וואלה, זה מחיר שצריך לשלם עליו. אם היה מילדת לכל חדר, ולמילדת היה זמן, והיא הייתה יכולה להיות שמה עם האישה, ובתהליך, וללוות אותה, אז כנראה שגם דברים היו מתנהלים אחרת. אבל לגמרי. העובדה היא שכולם בלחץ, וכל הזמן רצים. אז זה שאת רוצה קצת לקבל החלטות על עצמך, את קצת מפריע למערכת. למערכת אין זמן לרצון שלך. גם דרך אגב לא אצל רופאים בקופת חולים, זה משהו שאנחנו מדברות תמיד על אלימות מילדותית, אבל זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל במעקב ההיריון, אצל הגניקולוגית, בכל
מקומות. בדיוק במקום הזה אני רוצה רגע להגיד שקולגות באמת דיברו איתנו ואמרו לנו, לא לקרוא לזה אלימות מילדותית, כי זה בעצם בשדה לידה, והוא רחב, זה בפריון, בטיפולים, באמת בהיקף גדול יותר, אז אנחנו אולי נדייק ונגיד, אלימות בשדה הלידה, זה יכול לפגוש אותנו לפעמים אפילו עם הסניטר, בדרך לחדר ניתוח.
וזה יכול לקרות אצל הפרופסור במרפאה הפרטית, או בציבורי, או שאת באה לעשות בדיקת פאפ, הכי בשגרה בקליניקה, או בטיפולי פוריות, זאת אומרת, זה יכול להיות בהרבה מאוד מקומות.
תגידי רותם, מה מבחינת האחוזים? אפשר לכמת את זה לכמות אחוזים, כמה באלימות מהסוג הזה? את פוגשת?
אני לא עשיתי אף פעם איזשהו סקר, ואני גם לא יודעת אם נעשו מחקרים כאלה בעולם, אני גם חושבת ש... מחקר כזה, אני לא יודעת כמה הוא יהיה משמעותי, כי רוב אנשים לא מבינות שהם חוו אלימות בלידה או בהיריון או בטיפול הרפואי, כי הם אפילו לא מבינות שמה שהם חוו זה משהו שהוא לא צריך לקרות. אנחנו לטעמי בכל התחום הזה, אנחנו עמוק בשלב הניימינג, אנחנו אפילו לא יודעות לתת שם לתופעה הזאת. אז אני לא חושבת שעוד אפשר לדבר על מספרים, אני הייתי שמחה בלדבר על מודעות, כי זה קורה מלא. זה קורה מלא.
אנחנו גם ניסינו לברר אחוזים ברמה העולמית, ולא הצלחנו. אז אני מצטטת שוב משהו שאמרה פרופסור כהן שבות, היא אמרה, זה משתנה ממקום למקום, אבל האום וארגון הבריאות העולמי הכירו בבעיה כבעיה גלובלית, ואחת שצריך לפתור בדחיפות.
ואז רצו להכניס לי קטטר, ובגלל שאני הייתי כל כך כאובה, אז בהתחלה סירבתי, ואז נכנסה רופאה, והתחילה לצוק עליי. ולהגיד לי שאני לא מבינה כלום, ושזה לטובתי, ושאני אפסיק לעשות בעיות, שאמרו לה לבוא לחדר כי יש פה מישהי בעייתית, והבן זוג שלי דווקא אז באמת הוא גירש אותה מהחדר, הוא אמר לה שבבקשה ללכת מהחדר, שאנחנו לא רוצים אותה שם. ובסופו של דבר המתמחה גם אמר לי משהו כמו, אנחנו צריכים לקחת אותך לקיסרי בקרוב, ואז אני שאלתי למה, אם הדופק של העובר עדיין בסדר, ואז הוא אמר, טוב, את יודעת, אנחנו צריכים להוציא אותו לפני שיש קו שטוח במוניטור ולא אחרי.
מה נחשב פגיעה באוטונומיה שלי סביב הנושא של טיפול רפואי?
כל פעולה רפואית שמבוצעת או לא מבוצעת, למעשה כל החלטה רפואית שמתקבלת בעניינך, שלא נתת לה את ההסכמה מדעת, היא פעולה שנעשית עם תוך פגיעה באוטונומיה. זאת אומרת, אם את הסכמת למשהו, אבל לא הסבירו לך את הכל, או את הסכמת למשהו בלי שבאמת הבנת מה שיכול להיות, או לא התאימו את זה לרמה הקוגניטיבית שלך, בוא נגיד אם זה מדובר באנשים עם איזושהי מוגבלות, או קושי שפתי, כל הדברים האלה, רק אז את יכולה לתת הסכמה מדעת. זאת אומרת שגם אני אקח את זה לעולמות אחרים, נגיד בתחום של ניתוחים אלקטיביים לדוגמה, אומרים, אל תחתימו את האנשים לפני הניתוח, כי לפני הניתוח הם כבר בסערה, הם כבר בלחץ, הם לא פנויים לשמוע את ההסבר. כן. לכן, לניתוח אלקטיבי, את צריכה להסביר שבוע מראש. אז בוודאי שבתוך חדר לידה, היכולת לקבל הסכמה מדעת היא מוגבלת.
כן.
לעומת זאת, אם את מקבלת את ההסכמה מדעת ואת העמדה של האישה ומסבירה לה את הכל, לפני שהיא נכנסת לשלב הדרמטי של הלידה, היא במקום אחר, והיא יכולה להבין הרבה יותר ולקבל החלטות הרבה יותר מושכלות.
הסכמה מדעת זה גם לדברים פשוטים, כאילו אני רואה, הרי זה נורא מקובל לבדוק אישה בלי לבקש רשות, או לחכות כזה לאישור, או עזבי, הסימפטום הזה של בדיקה, פוקעת את המים, ואז ככה היא אומרת, פקעתי לך את השק, זה גם?
חד משמעית.
כלומר, כל פעולה כזאת?
כל פעולה שמבוצעת או לא מבוצעת, כי גם להחליט לא לעשות לך משהו, זה גם החלטה רפואית. זאת אומרת, אם רופא או רופא צריכים להחליט אם לפקוע לך את המים או לא לפקוע את המים, גם לפקוע וגם לא לפקוע, זה שתיהם החלטות רפואיות. ההחלטה הזאת צריכה להתקבל אחרי שהסבירו לך, ואת נתת את ההסכמה שלך ללפקוע או לא לפקוע. זאת אומרת, שתי ההחלטות אנחנו רגילות לדבר רק על מה שעשו, אבל גם צריך לדבר על מה שלא עשו.
העניין הוא שבאמת הדברים האלה עברו נרמול, וזו כאילו הנורמה.
אני חושבת שאנחנו חיות במציאות שבה הגוף של האישה הוא נחלת הכלל. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אז בתחום הגניקולוגי באמת, הגוף של האישה הוא שדה העבודה של הרופאים. הם באים, הם מטפלים, הם עושים מה שהם רוצים בגוף הזה. הם לא מחברים בכלל את הגוף לאישה, לרגשות, לכל הדברים האלה. ולכן, מבחינתם הם עושים את הדבר הכי לגיטימי, זה הכי נורמלי בעולם לעשות את זה. ואני מוצאת הרבה דמיון גם לתחום של פגיעות מיניות. כי אנחנו גם כל הזמן מדברים על זה, שמתי אונס נחשב אונס. רק שהאישה אמרה שהיא לא מעוניינת. אז החזקה היא שאישה מסובבת בעולם, וכל מה שהיא רוצה זה שאנשים ישכבו איתה, באופן אקראי. בדיוק כמו שאישה בהיריון, כל מה שהיא רוצה זה שאנשים ילטפו לה את הבטן, ובדיוק כמו שכל אישה בלידה רוצה שהרופא ידחוף לה אצבעות, כי מה? זה הדיפולט שלנו. וזה עיוות תפיסתי של גוף האישה והאוטונומיה עליו, והבעלות עליו, מי מחליטה? אני מסתובבת בעולם שכל דבר שעושים לי בגוף, אני רוצה להחליט עליו. קודם כל, תשאלו אותי, אני אגיד לכם אם כן או לא. ככה מסתובב גבר בעולם. אישה מסתובבת עם הנחת המוצא ההפוכה. קודם את מותרת, ואלה אם את אומרת שאת לא מותרת. וזה בא לידי ביטוי בדיוק בצדה הגניקולוגי.
וואו, זה ממש מעלה לי עכשיו כל כך הרבה, אבל זה כמו להניח שכל אישה שנכנסה לבית חולים, רוצה שיבדקו את הנרתיקית ויעשו לה סטריפינג. כאילו, זה מובן מאליו שהאצבעות שלי כמיילדת או כרופאה, יכולות להיות בנרתיק שלה, כי היא הגיעה לבית חולים.
נכון, נכון.
זה קשה מאוד.
אבל זאת התפיסה. גם כשאת נכנסת לחדר של הגניקולוג, ההנחה של הגניקולוג זה שאת רוצה שהוא יבדוק אותך. אני יכולה להגיד שאני לקח לי זמן למצוא את הגניקולוגית ששואלת, למרות שאני שוב פעם ושום פעם באה, היא תמיד שואלת, היא תמיד אומרת, היא תמיד מסבירה, היא גם כשהיא מחליפה ממכשיר למכשיר, היא מסבירה ומקבלת רשות שוב. זאת אומרת, יש לזה משמעות, זה הגוף שלי, אני מחליטה עליו. כמו שהילדים אומרים, זה שלי ואני מחליט עליו. אז איכשהו שאנחנו נהיות מבוגרות, או מתבגרות, זה פשוט נעלם הדבר הזה. אולי אפילו זה לא כשאנחנו מתבגרות, זה תמיד אולי.
אני חושבת שזה כן. תמיד מול כן. המערכת הרפואית.
איפה על הרצף של סוגי אלימות נמצאת אלימות בשדה הלידה?
וואי, על כל הרצף לדעתי. על הכל. זה יכול להיות בכל המובנים. זה יכול להיות ממש אקט אלים, כמו שהיו נשים שסיפרו לי שהם לא שיתפו מספיק פעולה בלידה, אז הרופאה נתנה להם סתירה כדי לעורר אותם, דרך חיתוך חיץ בלי הסכמה, פקיעת מים בלי הסכמה, סטריפינג בלי הסכמה, כל הדברים האלה. ועד לזה שמדברים אלייך בצורה לא מכבדת. נו, מאיימים עלייך, אומרים לך, מה, את לא תסכימי עכשיו, אז הילד שלך יהיה פגוע, או אתרים יחשב את הילד שלך, אז יקרה ככה וככה, וגם הכל במין איזה דרמה ופתוס כזה מטורף, כאילו סוף העולם הגיע. אז כל הדברים האלה הם מאוד, על כל הרצף. תוסיף לכל זה את ההורמונים, ווואלה, כל דבר מקבל ציבלים הרבה יותר גבוהים.
זאת שוב פרופסור כהן שבות, והיא אומרת, הלידה השנייה שלי, שאני לא יכולה להגיד שהייתה לידה טראומטית.
כי לא השאירה אותי אחר כך עם צלקות נפשיות, שלא יכולתי להתגבר עליהן או משהו כזה, אבל היא כן הייתה רוויה באיזושהי אלימות סמויה, והרבה מאוד דברים שנעשו לי בלי שהסכמתי, הרגשה שלא אני הייתי הבעלים של הלידה שלי, אלא הצוות הרפואי.
אין מנוס, אנחנו חייבות לדבר על פוליטיקה, ועל מה נסגר עם יחסי הכוחות שלנו כנשים מול המערכת הזאת. איך אנחנו משנות את זה?
קודם כל, אני חושבת שכמה שיותר נשים יהיו בתוך המערכת הזאת, זה כבר ישפר את המצב. אני גם חייבת להגיד ששאני מדברת היום עם רופאות צעירות, אפילו בגילנו, זאת אומרת, השפה היא אחרת, ההבנה היא אחרת, הן חיות במציאות אחרת. ואני באופן אישי חושבת שאין כל כך לגברים מה לחפש בשדה הזה, אני מצטערת. אני חושבת שזה משהו שנשים צריכות להיות אחת עם השנייה ולעשות אותו. ואני חושבת שיהיה לאט לאט, השיח משתפר, זה כבר לא מה שהיה, גם מבחינת המילדות, גם מבחינת הרופאות. אני יכולה להגיד שבלידות שלי היו לי רופאות צעירות, וזה היה מאוד משמעותי. זאת אומרת, החוויה היא אחרת לגמרי מהרופאים הגברים הבכירים שנכנסו. השיח היה אחר. אז אני סך הכל אופטימית בדבר הזה, אבל אנחנו צריכות להילחם על זה, על הכל, על חדרי לידה טבעיים, על הסופת מילדות, על לידות בית, שכל התחום הזה הוא מופקר לחלוטין. יש לנו מלא עבודה.
איזה מזל שאת פה. את יודעת, אבל אני מרגישה לפעמים שעצם העובדה שאני נכנסת כאישה יולדת, אני מסירה את הבגדים שלי, אני לובשת חלוק פתוח מאחורה, מרכיבים לי עירוי, שמים לי ידון עם השם שלי, אני מאבדת את הזהות שלי, זאת אומרת, וזה קר מאוד פורה לחוויה הזאת של, שאני כבר לא יודעת מה הזכויות שלי, כי עצם זה שאני לובשת חלוק פתוח, גם כמטופלת הרגשתי את זה, אני אחות ואני מטופלת, ואני לובשת חלוק, אני מרגישה חלשה. הידיעה שלי, את הגוף שלי, לא נחשבת יותר, ברגע שאני לובשת החלוק.
היה על זה מחקר, לדעתי, אני חושבת שלפני כמה שנים קראתי מחקר כזה, שזה באמת, עצם זה שאת לובשת את הפיג'אמה של הבית חולים, את מאבדת את מי שאת, וגם הצוות הרפואי לא רואה את מי שאת. אני חושבת שבהחלט צריך לחשוב על איזושהי, גם מבחינת הבגדים, כי יש משהו ב... חלוק הזה שהוא
עולב,
הוא עולב והוא משפיל, וכאילו מצד אחד אני מבינה את הצורך בו, מצד שני אני לא עוד מבינה. אני בטוחה שאם אישה הייתה משקיעה מספיק זמן, היינו כנראה מוצאות חלופה יותר מכבדת, שלא הייתה מוחקת את מי שאנחנו בטיפול הזה. וגם, בואי, אם מישהו ידבר איתך וישאל אותך ונעלה איתך דיאלוג, אז גם אם רגע איבדת את עצמך, תמצאי את עצמך מחדש, אבל כשכל הזמן מחזקים את התחושה שאת לא קיימת, אז בסוף את גם קצת מפנימה אותה בתוך הסיטואציה הזאת.
כן. והיום המציאות היא שרוב הנשים מגיעות ללד בבתי חולים, והתחום של מילדות היא עדיין בקטגוריות בית חולים ולא בתי יולדות, ובאמת המקום הזה שאנחנו צריכות להבין שיש אלטרנטיבה לתהליך הזה, ולחזק את כל הקיום של מרכזי לידה ולידות בבית, יש מלא עבודה.
והתקינה של המילדות.
רותם, למה לדעתך זה קורה? ככה, השיח הזה מעל הראש, ליד הראש, ולא עם היולדת בצורה ישירה, כאישה, ברת דעת, אפילו שהיא בצירים, אפשר בין הצירים רגע לדבר, אנחנו לא מאבדות השפיות שם.
אני חושבת שזה נובע משני דברים. אחד, זה היחס הכללי לאישה באופן כללי, בחברה שלנו, אישה היסטרית, אישה היא רגשנית, אישה היא, כל מה שאנחנו רגילות שאומרים עלינו, אז בלידה אנחנו על אחת כמה וכמה ככה, אז מי צריך בכלל, מה אנחנו יכולות להחליט? אז זה חלק מהתפיסה הזאת, והדבר השני זה שזה דורש זמן. וכשחדר לידה הוא עמוס, והמילדות עמוסות, והרופאות והרופאים עמוסים, אין להם פשוט זמן להשקיע את העוד כמה דקות האלה, בשביל להבין מה את רוצה. וכדי שאת תדעי מה את רוצה, את צריכה גם עוד שתי דקות, שמישהו תדבר איתך, יסבירו לך. המערכת בנויה ככה, שזה שאת רוצה דברים, זה קצת מפריע. זאת אומרת, העובדה הזה, את רק צריכה לבוא ולא להפריע לצוות, לעשות את מה שהוא יודע לעשות, כדי שכמה שיותר מהר נסיים איתך ונעבור ליולדת הבאה. תמיד את תגיעי לסכום אפס. איך שמענו אחד מהמרצים בכנס אומר, את צריכה לבוא לראות חדר לידה, אנחנו כל כך עסוקים, אנחנו רצים מחדר לחדר, אבל בואי, אתה לא רץ מחדר לחדר, אתה רץ מאישה לאישה, ואת הדבר הזה הם לא מצליחים להבין.
זה מזכיר לי את הסיפור שסיפרת לי.
כן.
חברה שלי, סתם ככה לתת סיפור בדיוק, היא בלידה, היא ככה מקבלת את הצירים, עומדת, תנועות מעגליות, מסטיק בפה, נכנס רופא סופר בכיר עם המתמחים, עוד לא אומר שלום, מסתכל עליו, אומר, תוציא את המסטיק מהפה, בתקיפות. עכשיו, היא, את יודעת, ננזפת, כמו ילדה טובה, ישר שולפת את המסטיק.
עכשיו, לא הייתה לזה הצדקה רפואית, כמובן.
ברור.
אבל כן, לימדו אותנו לציית.
קפאה.
כן, הוצאיתניות.
זה הייתה חוויה שהשאילה אותי עם דיסוננס מאוד גדול, כי בעצם הכל היה בסדר, בסופו של דבר, והלידה נגמרה אפילו בלי קרעים, והתינוק שלי היה בסדר והכל, אבל הרגשתי מאוד פצועה, והבנתי שאין לי כל כך, לא הייתה פה רשלנות, ולא היה משהו פה מאוד מאוד קיצוני, וניסיתי להבין למה, למה אני כל כך, למה כל כך קשה לי עם החוויה שהייתה לי, ואז התחלתי לקרוא, ועוד פעם התחלתי עם הכלים שלי לנסות להבין, והבנתי שיש תופעה כזאת שנקראת obstetric violence, אלימות מילדותית.
רותם, מה לדעתך הדבר הכי קשה לנשים?
וואו. צריך לבחור רק דבר אחד. בתוך הלידה, אני חושבת שאובדן השליטה.
ואני גם ככה רוצה להוסיף שזה באמת המקום שדיברת עליו, על ה... אין שם אשת צוות מיועדת, אך ורק לך, שמלווה אותך בכל הדבר הזה, כלומר זה, זה את, אולי חוויית אובדן שליטה, ואין באמת את המישהי הזו שיכולה אולי לתת לך תחושה של יותר שליטה, והחזקה של כל הדבר הזה.
וגם אני חושבת שעד שלא תהיה מילדת לכל יולדת, כן. הרבה דברים יישארו כמו שהם.
נכון, נכון. בשביל זה צריך להוציא הרבה לידות החוצה מבתי החולים, אין מה לעשות. בתי חולים לא יכולים להחזיק את הדבר הזה.
או להכניס לתוך בתי חולים מרכזי,
מרכזי לידה.
שהיום כן, לא נפתחים מכל מיני סיבות לא ברורות.
לא, דווקא מאוד ברורות, אבל
לסדר. כן, אבל לי לא ניכנס לזה.
אני רוצה רגע להשמיע לכם את הסיפור של נועם, מטופלת ששיתפה אותנו במשהו שקרה לה.
אז לפני כמה שנים, כשהייתי בת 25 או 26 או משהו כזה, הלכתי לאחד מרופאי הנשים הידועים והמובחרים בארץ, כחלק מבדיקה שגרתית. רציתי שהוא יבדוק כמה דברים, והלכתי אליו בפעם הראשונה, אז הוא שאל אותי כמובן כמה שאלות פתיחה, כמו מתי קיבלת את הווסת הראשונה, ואז הוא שאל אותי אם אני נשואה, אז אמרתי לו שלא, והוא שאל אותי אם אני בזוגיות, אז אמרתי לו שלא, והוא שאל אותי אם אני רווקה, אז אמרתי לו שכן, ואז הוא אמר לי, חוגגת, אה? טוב, תתפשטי, אני תכף מגיעה.
טוב, אז יש בעיה, אז מתי אני פונה לקבל עזרה?
זאת אומרת, אני מבינה שקרה לי משהו, מתי אני פונה לאיזושהי עזרה?
אנחנו מדברות על עזרה משפטית או עזרה נפשית, כי עזרה נפשית, אני אומרת, את מרגישה שמשהו היה לא טוב, זה מספיק בשביל ללכת לקבל עזרה. ולטעמי, גם מבחינה משפטית, אם את מרגישה שהיה משהו לא טוב, לכי תשאלי, זה לא רע. יכול להיות שתבואי ואני אסביר לך שהחוויה שלך היא קשה מאוד, אבל אין מה לעשות איתה. יכול להיות שאני רק אתן לך תוקף לחוויה שלך ואסביר לך שכיום החוק לא יכול לעזור לך. ויכול להיות שבאמת קרה לך משהו מאוד מאוד דרמטי במובן המשפטי שלו. במישור הטיפולי, חד משמעית ללכת ולקבל עזרה. אני אומרת, לא להישאר עם הדבר הזה. אם משהו, את לא מרגישה טוב, זה סימן שמשהו לא טוב קרה. זה לא משנה עכשיו מי ישם, מה ישם, מה קרה. זה מה שאני אומרת לכולן.
חשוב גם לציין שבישראל עמותת נשים קורות ללדת, פועלות המון למען חופש הבחירה בלידה ולקידום הגנה על זכויות נשים סביב הנושא הזה. הם גם הקימו את הקו חם במטרה לתת מענה לנשים שנפגעו או שהזכויות שלהם הופרו בלידה. זה נקרא קו ליולדת, ושם אפשר על ידי מילוי טופס להעביר את זה, ומתנדבות שעברו את ההכשרה המותאמת, המקצועית, ממש יכולות לסייע.
כן, וגם יש אפליקציה שקוראים לה יולדות, שיש שם טבלאות השוואה בין בתי החולים, אז את יכולה להתרשם איפה יש חוויות לידה יותר טובות לנשים.
חד משמעית.
ואני רוצה גם לציין שארגון המילדות מאוד מדבר עכשיו על חוויית היולדת, ויש המון ניסיון לשפר את המצב של התקינה, ולהקשיב ליולדות, וגם מבינים היום שככל שתהיה פחות שחיקה של צוות, יהיו פחות מקרים של אלימות בשדה הלידה. החלטנו ללכת על אופציה משפטית. מה עושים?
מתייעצות.
כן.
זאת אומרת, האופציה היחידה היא בעצם לפנות לעורך הדין ולקבל ייעוץ על, על מה שקרה לך. כן, אני ממליצה לנשים שרוצות לדעת מה באמת קרה, להוציא את התיק הרפואי שלהם מבית החולים. הרבה נשים חושבות שהן מקבלות את הסיכום לידה, זה התיק הרפואי, אבל זה לא. זה רק הסיכום לידה, זה בדרך כלל איזה 2-3 דפים.
בשביל להוציא תיק רפואי, אני צריכה איזשהו משהו מכתב מעורך דין, לא, או אני ממש זכאית לקבל את זה בלי בעיה?
חוק זכויות החולה קובע שיש לך זכות לקבל את כל החומר הרפואי שלך. את יכולה, היום מרבית בתי החולים, את ממש יכולה למלא איזה טופס דיגיטלי, חלק רוצים שתשלחי מייל או פקס, אבל זה באמת לא משימה מסובכת, ואני ממליצה לכל הנשים שמרגישות שמשהו היה לא בסדר, להוציא גם את התיק הרפואי של עצמן, וגם את התיק הרפואי של הילוד או הילודה, כי זה חשוב לדעת, זה שני תיקים רפואיים נפרדים, ובעיניי, קודם כל, עצם מוצאת החומר, וזה שהחומר יצח ואת יכולה לקרוא את הדברים ולהבין טוב יותר מה קרה, אז זה כבר דבר ראשון שאני עושה.
ואחר... מחזירה שליטה.
בדיוק. ואז הדבר הבא זה באמת לקחת, אם את, הצעד הזה לא היה מספיק מבחינתך ואת רוצה להמשיך הלאה, זה לבוא לעורך הדין שמתמחה בתחום הזה, ולקבל ייעוץ, ואז יש אופציה להגיש תביעה נגד בית החולים, יש אופציה להגיש תלונה למשרד הבריאות, יש אופציה להגיש תלונות לבתי החולים עצמם. זה נורא תלוי מה את רוצה לעשות. זאת אומרת, אם את רוצה משהו שהוא יותר במישור של נזיפה ואיזשהו שינוי נהלים, אז באמת התלונה למשרד הבריאות או לבית החולים היא יותר אפקטיבית. אם ממש נגרם לך נזק פיזי במובן זה שאת צריכה עכשיו הוצאות כספיות, אז נכון לשלב את התביעה האזרחית ביחד עם איזושהי תלונה למשרד הבריאות. זאת אומרת, כל מקרה שמגיע, צריך לראות בדיוק מה התמהיל ומה האישה רוצה. כי כשאת מגיעה לעורך הדין, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לשחזר את חוויית אובדן השליטה. אז דבר ראשון, את בודקת מה באמת היא רוצה, ואז לפי זה את מציעה את האופציות. אבל בעיקרון, אלה שתי האופציות העיקריות, הליך משמעתי מנהלי והליך אזרחי.
אוקיי, אבל מה אם מישהי לא רוצה ללכת עד כדי כך רחוק? מה אם פשוט לכתוב מכתב למחלקה או לחדר לידה כדי לקבל הכרה על מה שהרגשתי אל מול ההתנהגות שלכם?
מהניסיון שלי, מעטות אנשים שיצאו בחוויה טובה מהמהלך הזה, כי בתי החולים כשהם מקבלים את המכתב הזה, הם כן פונים לייעוץ המשפטי שלהם, והתשובה לא תהיה כזאת שתעמיד את בית החולים בסיכון משפטי. אז אם זה אירוע שבית החולים יכול להכיל ולנהל אותו, וזה, אז יכול להיות שתקבלי תשובה סבירה. אבל אני ראיתי את התשובות של בתי החולים ברוב המכריע של המקרים. אם את לא מגישה תלונה פורמלית, והם לא מחויבים לברר, את תקבלי איזה מין מכתב גנרי שאנחנו מאוד מצטערים שזאת הייתה חוויה שלך. אנחנו מזמינים אותך לבוא בלה בלה בלה, ומקבלות שבפעם הבאה החוויה שלך תהיה טובה יותר. ואז בעיניי זה אפילו יוצר עוד יותר מפח נפש. זה לא שאי אפשר, אפשר, אבל זה בדרך כלל מה שקורה. כן, למכתב שהוא קצת יותר פורמלי וקצת בצינורות המקובלים יותר, ומשהו שהוא קצת יותר דרמטי, מניע את בית החולים לעשות בירור יותר מעמיק, ואולי גם לנקוט בצעדים נגד רופאים מסוימים אם צריך.
וצריך להגיד שגם למשל פוסט בפייסבוק לפעמים יכול לעשות תעודה ענקית ושינוי, ובטח אם זה גם מישהי שהיא מפורסמת ו...
ונגיד לא שמו אותה ליד החלון.
בול.
נגיד.
אז... בסוף, איזה מקרים מגיעים אלייך? פגיעה פיזית, פגיעה מילולית, אפליה, הכל מהכל, ככה יש יותר מזה, פשוט הכל מהכל.
הכל מהכל.
את יכולה לתת דוגמה?
יש המון. יש ממקרים של ממש פגיעות מיניות בטיפול גניקולוגי, של רופאים שממש עשו מעשים שאסור לעשות אותם, נגד חלקם אפילו הגישו כתבי אישום, חלק הגשנו תביעות אזרחיות, עד רופאים שאמרו כל מיני דברים פוגעניים לנשים, על המראה החיצוני שלהם, על האופן שאיבר המין שלהם נראה, על האופן שבו הם מטפלות בילדים שלהם, על החזה שלהם, וגם נשים שעשו בהם פעולות רפואיות בניגוד לרצונן. אני כן אומרת שלא בכל המקרים האלה יש לך, שווה לך ללכת לעשות איזשהו מהלך משפטי מסביבו, אבל... מחיתוך חיץ, ללא הסכמה, סטריפינג, פקיעת מים כועד, הכנסה של מתמחים, סיור כזה, רופאים שנכנסים בלי הסכמה של המטופלת, כל מיני דברים כאלה.
אני מתביישת להגיד שיש הרבה בושה ואני מרגישה שאנחנו במסגרת הניסיון לעשות שינוי, אולי רגע להגיד, למה אנחנו כל כך מתביישות, האם אנחנו צריכות להתבייש, מה את חושבת על זה? בושה.
אני חושבת שאנחנו כנשים חיות עם איזושהי תחושת בושה כל פעם שאנחנו מתלוננות, או מתרגזות, או משהו לא מצחן בינינו, חינכו אותנו ללמוד שנשים הן לא צריכות להתלונן, לא צריכות זה, ואם אנחנו עושות את זה, אנחנו קנטרניות
והורמונליות.
אז כל דבר, כל תפיסה של משהו לא בסדר אצלנו, תמיד מתחבר באיזשהו אופן לבושה. אני חושבת אבל שאנחנו היום במקום הרבה יותר טוב, אנחנו מדברות על זה, עצם זה שאנחנו יושבות פה ומדברות על זה, וככל שאנחנו נעלה את השיח הזה ונדבר על זה יותר, ונשים יבינו שכשמשהו לא טוב קורה לך, זה לגיטימי לדבר עליו, וזה לגיטימי להתלונן עליו, וזה לגיטימי לבקש לתקן את זה, ושזה לא יקרה יותר, אז זה משהו שהוא צריך לעבוד בשני המישורים, גם אנחנו צריכות להעצים יותר נשים ולתת להם תחושה, שמה שהן מרגישות זה אמיתי, וגם אנחנו כאקטיביסטיות צריכות לדבר על זה, להפוך את זה לשיח לגיטימי. רופאים לא יכולים לשמוע את המילה לימוד מילדותית, זה מוציא אותו מדעתם, אבל זה לא מה שאנחנו צריכות להפסיק לדבר על זה, אנחנו צריכות להמשיך לדבר על זה. בדיוק כמו שאנחנו המשכנו לדבר על דברים אחרים שעשו לנו, והיו מושתקים המון שנים, ולא דיברנו עליהם. הבושה עוברת רק צעד רק שאנחנו מעבירות אותה.
כן, אני חושבת שלפעמים הרוב שאמרו לנו שככה זה בלידות, אז נשים לא בטוחות אם מה שהם עברו תקין או לא, ולוקח להם זמן, כמו שאת אומרת, לשיים את זה שמה שהם עברו הוא לא תקין.
וגם בסוף אנחנו חיות בחברה שבה התפקיד שלנו נתפס כלהביא ילדים. אז אם הבאת את הילד והילד בריא, אז מה את מתלוננת? כן. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא עוסקות בחוויה שלנו את עצמנו. וכן, אני יכולה להביא ילד ושהוא יהיה בריא, ועדיין אני אהיה מפורקת, וזה לגיטימי, זה לא עושה אותי פחות אימא, זה לא עושה אותי פחות אישה, עדיין יש לזה מקום.
ולמי את ממליצה לספר, אם הבנתי שמה שעברתי הוא לא תקין?
אני תמיד חושבת שכדאי לספר לחברה טובה, או לאימא, או מישהי, או אחות, מי שיש לך, כי ברגע שאת מספרת את זה בפעם הראשונה, ואת מוציאה את זה החוצה, הסיפור איכשהו מסתדר לך, את מבינה אותו יותר טוב, את שומעת אותו, אז אני חושבת שזה הדבר הנכון, הרבה נשים אחרי שהן עושות את זה, את ככה מבינה יותר טוב מה את צריכה לעשות, ואחרי זה משם את כבר תשמיעת את הסיפור של עצמך, תדעי טוב יותר מה לעשות.
אופטימיות, אוקיי?
אופטימיות זה הצד שלך, מיכל. לא שלי.
אז אנחנו נשות מקצוע, מיילדת ודולה, ואולי היינו בלידה, ויש הרגשה שהייתה שם אלימות. מה חשוב שנעשה? כי לפעמים אני מרגישה שגם אנחנו קורבנות של המצב הזה.
או עדות באמת שנשארות אילמות ל... שזה... לא פשוט.
כן, עם טראומה משנית בעצמנו. כן. אבל מה אני עושה אם ראיתי משהו והוא נראה לי לא תקין?
אני חושבת שזה חוכמה מאוד קטנה, שאני אחשב פה ויגיד למישהי שנמצאת בתוך חדר לידה, מה היא צריכה לעשות, או במצב רפואי כזה או אחר. ברור שאם את במצב שבו את מרגישה שאת יכולה לעצור את זה, או להתערב באיזשהו אופן, אז ברור שזאת האופציה הכי טובה. אבל אני חושבת שגם אם את לא יכולה באותו רגע, בגלל המעמד, בגלל הסיטואציה המקצועית, עצם ההכרה בזה שזה קרה, עצם זה שאת מכירה בפני המטופלת, שזה מה שקרה, אישה, לפעמים זה מספיק במבט עין, ביד שאת מניחה עליה, זאת אומרת, באיזשהו מקום, וכן לשקף את זה החוצה אחרי זה. אבל שוב, אני מבינה את הדינמיקה של הכוח בתוך מחלקות כאלה, וזה סיטואציה מאוד, מאוד קשה. אז מבחינתי, עצם העובדה שאת תכירי בפני האישה, שהיא חוותה חוויה קשה, זה כבר משהו משנה. היא לא תרגיש שהיא יוזה, כי כן. הנה הייתה שם עוד מישהי, היא ראתה את אותו דבר, והיא מבינה שמה שאני מרגישה זה באמת לגיטימי. וזה אחד מהדברים הכי קשים, שאת כאילו מסתובבת עם איזושהי תחושה שאת לא יודעת, אני באמת חוויתי את זה, זה היה נורא, זה לא היה נורא, אז הנה אשת מקצוע הייתה שם וראתה את זה, ונתנה לי יד, או הסתכלה עליי.
הוא באה ואמרה, זה באמת היה לא פשוט מה שקרה פה, אני מצטערת שעברת את זה.
לדוגמה, איזושהי הכרה, זה אפשר לעשות גם כשאת... שמפערי הכוחות המקצועיים הם בעייתיים.
אז אם עצות, תשמחי על עצמך. אם זה לא נראה לך תקין, את כנראה צודקת.
תדאגי שתהיי מלווה, ואם אפשר, עם אישה.
תעשי תיאום ציפיות עם הצוות, סביב נושאים כמו פרטיות, מה משמעותי עבורך, ממה את רוצה להימנע.
והכי חשוב לדעת שיש למי לפנות אם עברת משהו שהוא לא... שהוא לא נעים, לא תקין. אז תודה רבה, עורכת לדין רותם אלוני, הגעת לשוחח איתנו בנושא מאוד מאוד מורכב, את עושה עבודה קודש, המון המון תודה.
בשמחה.
ותודה לפרופסור שרה כהן שבות, שחוקרת את הנושא של אלימות מילדותית, וככה הייתה שותפה.
ותודה ליאלן זיני שלנו, שהקליט וערך את הפרק. תודה.